תקופה, ובתוך זה גם עוד הפרה בעניינו של יום ראש השנה. במדבר שור, הדרוש השמיני, היה בונה את הדברים כך. עומד הרב על זה שראש השנה נקרא יום תרועה יהיה לכם. למה דווקא מודגשת התרועה? למה לא תקיעה? לכאורה, תקיעה, מתחילים בתקיעה, מסיים בתקיעה, התרועה הייתה צריכה להיות פחות מרכזית. עוד הוא שואל, למה זיכרון תרועה? מה מונח זיכרון תרועה? נכון שאנחנו רומזים, עובדים מזה, בירושלמי, שבשבת לא תוקעים. ככה לומד הירושלמי, בבו זה הבאמינה, אבל בסופו של דבר זה נדחה, אומר כפשוטו, מה זה הזיכרון תרועה? למה זיכרון? למה יום זה? בנוסף ליום תרועה, זיכרון תרועה. מה? כן, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר בבבלי, זה לא הדרשה המסקנתית, אלא בגלל שמה התעטל ארבע אמות. זה לא מדאורייתא, כי מה שואל, אם ככה, אז גם המקדש לא יתקעו. זה נדחה בבבלי, בסופו של דבר. כן? זה לא נדחה.
בעיקרון כאילו כן
תוקעים,
אבל...
מדאורייתא תוקעים. המקדש תוקע, כן. ואז בונה הרב מהלך כזה, שכיוון שראש השנה הוא יום בריאת העולם, יום הרת עולם, כל יום הולדת מחזיר את העולם לנקודה העמוקה ההתחלתית שלו, מחזיר את המציאות לנקודתה הראשית, הראשונית, כפי שהיא נמצאת בטהרתה בלכתחילה. אז בעצם ראש השנה אמור היה מבחינה מסוימת להדהד בעולם את הישרות הפנימית העמוקה הזאת באיזשהו מקום. והקדוש ברוך הוא הטביע, זה צריך לצאת אל הפועל על ידי מצווה מעשית מסוימת. כל תוכן פנימי צריכים להוציא אל הפועל דרך מצווה מעשית מסוימת. לכן אומר הרב, נקבעה מצווה תקיעת שופר. תקיעת שופר
כל נקודה
צריך להבדין על נקודה. אני אומר שיום ההולדת, יום ההתחלה, כל פעם שחוזרים ליום ההתחלה, הכל חוזר לשורשו. שורשו העמוק יותר, כן? שורשו. אבל כדי שבפועל נבטא את זה, צריך מצווה שתבטא את זה, צריך מעשה שיבטא את זה, זה בעצם תוכנה של תקיעת שופר. עכשיו מסביר הרב שבעצם, אם כן, תקיעת שופר היא ביטוי של העומק של הסגולה הפנימית של כנסת ישראל. אבל אנחנו יודעים שיש שתי מדרגות. אנחנו בסופו של דבר חותמים בשופרות, לא הזכרנו את זה. הפסוק האחרון, לא היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים. מה זה ביום ההוא? אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעמוד על הסגולה המוחלטת של כנסת ישראל, זה יהיה רק בתקופת העתיד, שיתקע בשופר גדול, בתקיעה המוחלטת ההיא. בזמן הגלות, מה שאפשר להשיב אל שורשו, זה יותר את הבחינות הפרטיות. את התיקון עולם הכללי הדרסטי שכנסת ישראל מסוגלת לעשות בעולם, אי אפשר לעשות בעצם בתקופת הגלות. כן, אי אפשר לעשות בתקופת הגאולה. אז בעצם, אם אתה רוצה להחזיר את המציאות לתארתה, אתה רוצה להחזיר את המציאות לשורשה, אתה היית צריך בעצם לתקוע באותו שופר גדול, אותו שופר עתיד. זאת התקיעה, זאת ההשבה שמשיבה את כנסת ישראל בכללותה, ודרכה גם את כל המציאות כולה אל תיקונה. השופר של התקופת ביניים היא החזרה משהו מזה, אבל אנחנו, זה מה שהרב אומר, יש יום תרועה ויש זיכרון. הזיכרון זה בעצם לבטא את השופר העתידי, קומת השופר העתידית. אני רוצה להסביר תכף. אנחנו יודעים שאיך תוקי, יש תקיעה, דיברנו על זה אולי, תרועה, שוב תקיעה, והתרועה מתחלקת לשברים ולתרועה. ואנחנו, איך אנחנו אומרים במקביל בפסוק, והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ אשור, הנדחים בארץ מצרים, מסביר הרב כך, בדרך דרוש כזה, שני סוגי התרחקויות מהאמת, מהיושר, שיכולות להיות בעולם. סוג אחד יותר שייך לפנים, למידות, קלקולים במידות, קלקולים בדעות, צדדים רוחניים פנימיים שגורמים לאדם או לאנושות להתרחק מריבונו של עולם. יש צד אחר, צד של קלקולי מעשים, תאוות וכיוצא בזה. אז הוא אומר הרב, עושה את זה הקבלה. העובדים בארץ אשור, שור זה עניין של ראייה. אלה שהחיסרון הוא חיסרון של אמונה, חיסרון רוחני. מצרים זה סמל בכל מקום לתאוות וקלקולים. אז ביום ההוא יתקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ אשור, הנדחים בארץ מצרים, שתחבו להשם בהר הקודש בירושלים. כלומר, בזמן, בעת שתבוא התקיעה העתידית הזאת, בעת שהעולם יגיע לשלמותו, יכלו כל ההפרעות האלה, ההפרעות של דת וההפרעות של תאוות, הכל ימחק. זה השופר השלם העתידי המוחלט. כאין זה, יש בחינות השברים והתרועה. השברים זה קול מרוסק, אבל לא כל כך כמו תרועה. זה קטעים קטעים. אותו קול ישר, כאילו התקיעה הראשונה זה אותה תקיעה שהיא באמת סגולת ישראל. היא הצד המוחלט הראשון, אלוקים עשה את האדם ישר, כנסת ישראל בישרותה, אבל המציאות גרמה התרחקויות. התרחקות בחינת שברים, עדיין התרחקויות רוחניות, התרחקויות של קלקולי מידות, וגם התרחקות של תרועה. גנוכי גנך ילו לאלי. התרועה מבטאת את הקלקולים של המעשים. ככה עבור. גם מבחינה הזאת. אבל אנחנו אשרי העם יודעי תרועה, אנחנו יודעי תרועה. היום נקרא יום תרועה, דווקא על התרועה. למה דווקא על התרועה? כי זוהי הרבותה. כי אחרי התרועה אנחנו חוזרים לתקיעה האחרונה. לומר לך, שאותה מציאות ישרה ומוחלטת, שכך עשה אותנו הקדוש ברוך הוא, ככה היא סגולת ישראל, ככה היא האמת הפנימית שלנו, למרות כל ההתרחקויות, למרות כל הנפילות, למרות כל הקלקולים, חוזרת לתקיעה האחרונה, תקיעה ישרה, תקיעה מוחלטת. זאת אומרת, אנחנו יודעי תרועה. אנחנו מקיפים את התרועה בתקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, ואנחנו מכריזים שמידת הדין הבאה לקטרג, מידת התביעה על החשבון של כל מה שנעשה אצלנו, היא נשקפת מתוך שורשה, מתוך המהות, והמהות היא נשמרת, ולא זו בלבד, אלא בסקירה מסוימת, כן, אולי קצת יותר דימרנו על זה פעם שעברה, בסקירה מסוימת אנחנו רואים שהמציאות גם בהווה היא בעצם יונקת מאותה שלמות עתיד, מאותה בחינה שתהיה לעתיד, שופר הגדול שבא כבר כמימילה, בשופר הגדול כביכול, באו העובדים בארץ אשור, הנדחים בארץ מצרים, לא תצטרך לתקוע תרועה. שופר הגדול, הכל יהיה תקיעה. זאת אומרת, כי גם התרועה של עכשיו הוא זיכרון לאותה בחינת תרועה של העתיד, שהכל יעלה בה. הכל יימחק, כל הקלקולים לא יהיה להם מקום, כי כאשר האמת הטהורה תופיע בשלמותה, הכל ישתמר, הכל לא יתקלקל. האמת הפנימית שלנו תהיה בעוצמתה. אז זהו, אז אנחנו בעצם מראש השנה, זה החשבון שאנחנו עושים, מין חשבון כזה של אשרי העם, יהודי תרועה, יום תרועה, זיכרון תרועה, כי אנחנו תוקעים תקיעה כזאת שהאמת העתידית הזאת כבר כאילו נעשית, היא כאילו כבר תוקעת בקרבנו, מפעמת בתוכנו. זוהי הבחינה שהרב מסביר שם בעניינה של התרועה. אז יש בזה בחינה של בכי, יש בזה בחינה של לכאורה צד של אפשרות נפילה, לצד הפחות מפואר, אבל אנחנו יודעי תרועה, אנחנו מתבוננים על כל הצד הזה החלקי באופן, בהסתכלות המוחלטת, בהסתכלות השלמה. זיכרון תרועה זה בונה לתרועה העתידית, תרועה של ויה בימו את הקם שופר גדול, שבה ימחקו הקלקולים, שבה יתוקנו, יתוקן הכל כבר, לא יהיה בכלל זכר לזה.
תקיעה תרועה.
מה?
למה תקיעה תרועה? אתה אומר
שהיא
רק
תקיעה. למה צריך תרועה?
לא, אני אומר, למה בתרועה העתידית?
אז נכון, התרועה תביא את הרבה, היא לא תרועה, היא
רק תקיעה.
לא, כן. זה תחילה, עושה, התרועה תיעלם בזמן לה, על ידי תלילה בתקיעה. לא יצטרכו לבטא אותה, ככה אני חושב. יועלו ויתוקנו בצורה מבוססת, באו העובדים לעץ אשור, הנדחים את מצרים, הם לא יישארו באשור. לא יישארו במצרים, השתחררו להשם ברכבת בירושלים, הם היו עובדים לפני כן, הם היו נידחים לפני כן, עכשיו הם יתוקנו, גם במובן הרוחני, גם במובן הרוחני, הפשט הוא שהכל יעלה, הכל יתוקן. תיווצר שיטה כזאת מוכנית, מהירה, שהמציאות תהיה לכתחילאית יותר. זה מה שאנחנו כאן מכריזים. ממילא אומר הרב בדרשה אחרת, בדרוש 18, הוא שואל, למה לא מתוודים בראש השנה? הרי הזוהר הקדוש אומר שהוידוי הוא סגולה לתיקון. זו התשובה הגדולה. אסור, לא רק שלא מתוודים, אלא אסור להזכיר חטא בראש השנה. למה זה כל כך הרי? אלא באמת, ראש השנה הוא המעבדה הפנימית לפני זה. השופר של ראש השנה בא בעיקרון ומהותו לא לכפר על חטאים, להזכיר חטאים, הוא לא בחינת וידוי, אלא השופר, המלאכת השם שיש, יוצאת אל הפועל דרך השופר, הביטוי שלה הוא בעצם ביטוי של העלאת הסגולה. הרב אומר, עבודת השם מאהבה, אהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, בחינת עבדים, בחינת בנים, בחינת בנים, זאת אומרת מדרגה אחרת. אז מהבחינה הזאת, ההסתכלות על, כל חשבון העבירות, הסתכלות אחרת. הסתכלות הרבה יותר מהירה, הרבה יותר מתחילאית. כל ראש השנה, זה תפקיד. אנחנו יום שלם מחדירים בתוכנו איזה מבט על כזה, להסתכל על כל המציאות, בתיקון שלם כזה, כן, כל התפילות מאוד מאוד מקיפות, מהקדושה של תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ומתך על כל מה שבראת, ויראו לך כל המעשים, השתחררו לפניך כל הגויים. יעשו כולם עבודה אחת לצות רצונך בלבד שווים. כן, כבוד השם לעמך, שמחה לארציך וכו'. אם לא חטא השם לבדיך, את כל מעשיך בר ציון משכן כבודיך. כך אחר כך גם כן, כן יקבל לך השם אלוקים, לראות מרב ותפארת עושיך, כל בני בשר יקרו בשמך וכו'. וכל אחר כך עוד ההשלמת, המלכויות, זיכרונות ושופרות, זה בעצם המבט הזה יוצר מין תמונה, שכל המציאות בעצם היא תוכנית אלוקית אחת. מלכות השם בעולם כולו היא מלכות כוללת, שסופה מוכרח להיות העלאה, כל המציאות. כל המציאות מוכרחה לקרוא בשם השם. איך אנחנו מסיים? כל הנשמה תעלה לכאן, וכל המציאות מוכרחת איזה למה? משום שאמת זו היא האמת הפנימית, גם שלנו וגם של כל המציאות דרכנו. מכיוון שזו היא האמת הפנימית, אין מצב שזה לא יהיה. זה כל כך, זה כל כך מובן, זה כל כך פשוט, זה כל כך מתבקש, התואר הזה, הלכתחילה הזאת, האהבה הזאת, היושר הזה, ההערה הזאת היא כל כך אמיתית, כל כך חודרת בקרבנו. זה הרבה יותר מאשר חשבון של איזושהי עבירה והבידוי ממנה והכפרה על אותו דבר. אלא אנחנו בעצם תוקעים, והתקיעה הזאת היא בחינת הזיכרון תרועה, היא בחינה שהבחינות של התרועה, אותן בחינות שכן יש מה לתקן בהן, כן היה מה לשפר בהן, הן ממילא מתיישרות. זה יום של התיישרות, יום שבעצם מהדהד את הכל הכי עמוק, את הכל הכי מקורי של המציאות. ולכן זה שורש של כל התשובה, זה עוד לפני התשובה, זה הקדמה, כל התשובה תהיה אחרת לגמרי, כל התיקון יהיה אחר לגמרי, כל הכתיבה של הקדוש ברוך הוא תהיה כתיבה, לא כתיבה של מחיקות, אלא כתיבה של כתחילה. זה העבודה הדירה של ראש השנה. מבונים אותנו למקום אחר, זה החשבון, מוכרח להיות כך. ככה גם אומר הרב חרל"פ בחמרות טהורות, עמוד צביטט, ציפייתה של כנסת ישראל, הוא אומר, אולי לפני כן, כל תרועה, תקיעה לפניה או תקיעה לאחריה. תקיעה פשוטה לפניה הולכת ישר מתחילתה ועד סופה. מרום לתחתית בלי שינוי ותמורה. זאת אומרת, הפשוטה לפניה בעצם היא פשוטה שהיא גם כן אין לה סוף. מכיוון שהיא אין לה סוף, אז גם כשאתה בא ועושה את התרועה, בסופו של דבר אתה משלים עם התקיעה הזאת שלא מעוררת את לבת האש העצורה בנשמתה של כנסת ישראל, ששומעת את הקול הקדוש הזה על הזה, וחוזרת בתשובה שלמה, זועקת על שברה, שברים תרועה, גינוך הגניך, ואילו להגיל משפר את מעשיה ושבה אל בית אביה. זו היא התקיעה הפשוטה שלאחריה, המגלה רק רוממות חביון עוז נשמת ישראל, שגם היא בפנימיותה עומדת עדיין בצביון קדושה, למרות כל הירידות וההשפלות החיצוניות. וזה בעצם אותו מובן שאמרנו, שכיוון שהתרועה אצלנו היא זיכרון תרועה של העתיד, לכן אנחנו יכולים לשוב אחרי התרועה לאותה תקיעה, יכולים לשוב ולומר למציאות כולה, הכנסת ישראל ממשיכה בישרותה עם כל הבחינות של ההתרחקות כביכול, לא התרחקות באמת, עדיין בצביון קדושה. כן, הוא אומר פה מקום נוסף. וכאן כמו שבריאת העולם, הכל היה נתינת נשמה, נשמה עם ארץ, גם במתן תורה, כל השם, מן השמיים אל הארץ לתוכנו. ככה גם השופר עניינו שמיעה. השמיעה זה התבטלות, התבטלות אל העליון. להקשיב הקשבות עדינות ונפלאות, כך נקראים אם רק בגדר שמיעה. על ההמיה הפנימית, על, על הסגולה שנשמרת בצורה הזאת. כבר דיברנו פעם שעברה על, על המתנה הגדולה, הקדוש ברוך הוא שתה לנו. מה? התגלות לכל האלוקים, לסגולה המוחלטת שלנו. כותב השפת אמת. עניין השופר הוא הקול המיוחד לבני ישראל. לכן אינו בדיבור ממש שהוא בהשתתפות שכל האדם. בדיבור יש בחינה של שכל, וכבר יש איזה חותם אנושי מסוים על זה, אלא הקול בלבד, קול פשוט. לרמוז כי כוחן של בני ישראל הוא במתנה מהשם יתברך. הכל כפי הסגולת היוצר, היצירה האלוקית המוחלטת. כמו שכתבו חז"ל, מדי דברי בו, די דיבורי שנתתי בו, זה הכל, והדיבור שיש בטבע נפשות בני ישראל, יש לו חן בשמיים, הוא מעורר רחמים. זאת לא הדיבור הפרטי שאנחנו יכולים להביע בדל שפתנו בתפילה, אלא דברה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. דברה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. ממשיך ואומר, ראש השנה הוא יום תפילה, שמדבר נתן לנו מצוות השופר לעלות בו את התפילות. הוא אומר שהשופר הוא מעין עולם הבא, שזוהי בחינה עליונה מאוד, קול מאוד מוחלט, מאוד שלם שלנו. דיברנו על זה, על שופר שמצד אחד הוא מחבר, שופר של מתן תורה, שופר של עשרה מאמרות. הקדוש ברוך הוא, בריאת העולם נקראת במאמרות של הקדוש ברוך הוא. המאמרות שברא בהם הקדוש ברוך הוא את העולם, פסגת בריאת העולם, זה בריאת אדם הראשון. בריאת אדם הראשון אמרנו, מה דנפח מדילי נפח. הכוח החיות שנתן הקדוש ברוך הוא באדם, הוא יותר שייך לעצמיות האלוקית. ואתם קרואים אדם. הקדוש ברוך הוא נטע בנו נשמה. מתן תורה, גם כן נתינה עצמית של הקדוש ברוך הוא, גם כן, הכל האלוקי, כן, תן תורה וכל שופר, הדיבור האלוקי אל המציאות, כל גדול ולא יסף, מתרגמין אל לא בסף. וקיעת שופר היא איזושהי המשכה כזאת, של הקול השורשי של בריאת העולם, כפי שהוא באמת המחשבה האלוקית שבשורש בריאתו, הקול השם במתן תורה, שהוא בעצם חובק יחדיו את ההעלאה הכוללת של כל המציאות אל החריטה. כל אחד ארוך, כל אחד שלם, כל נסגר כזה. והקול הזה, אמנם הוא קולה המיוחד של כנסת ישראל, אמנם הוא קולו של עם ישראל בלבד, אבל האם עם ישראל נמצא לבדו בתוך כל המערכה הזאת? אנחנו רואים שהתפילות בראש השנה חובקות לתיקון העולם כולו. כל הזמן אנחנו מדברים על העלאת הכל, על ההיקף. זה משום שאנחנו פה בראש השנה משמיעים את מכיוון שהכל הוא כל כך עמוק, אז במובן הזה אנחנו מדברים על החדרת החותם של התורה והשפעתה בנו, במובן המוחלט הזה, שמחלה את כל הקלקולים, את כל הקטרוגים, ומטביעה את חותמה על כל העולם במובן כזה, שכל האנושות תדבק בזה. כי זו לא אמת פרטית שלנו, זה אמת שהיא הכל הכי טבעי, הכל הכי מוחלט, הכי מתבקש מכל דבר ודבר בעולם. לכן, מתוך זה מחוברת עם זה אותה שאיפה שאנחנו מתארים ופורסים אותה, ניתנו כל עובדיך, כל הבקשות הנפלאות האלה, כל הפסוקים של המלכויות, זיכרונות ושופרות, הם פסוקים כאלה, פסוקים של מוחלט, פסוקים של נצח, פסוקים גדולים כאלה, ואנחנו צריכים היטב היטב להפנים אותם, להידבק בהם, להתמלא אמונה מכוחם. רציתי כאן להגיד מישור נוסף, שאולי הוא קצת שייך פרשיות השבוע שאנחנו נמצאים בתווך שלהם, שקשור גם לפרשיות האלה, אבל קשור גם למובנו שראש השנה בסופו של דבר. דיברנו על זה שראש השנה, למרות שהוא יום דין, אבל אמרנו שחדוות השם עם המוזכם, ראש השנה הוא יום, הוא לא יום של צער, אלא יום של חדווה, יום של עם ישראל, זוכים בדין, מתעטפים לבנים ויודעים שאנחנו זוכים. מבחינה הזאת, קשורה לכל המושג של שמחה, אנחנו צריכים יותר להבין אותו. קוראים פה שמחה לארצך, ששון לעיריך, שמחת קרן לדוד עבדך. מה זה המובן הזה, שמחה לארצך? איזה מין שמחה מדובר פה? אנחנו מדברים הרבה על עבודת השם בשמחה. עבודת השם בשמחה הוא מושג מאוד יסודי, מאוד, והיום זה מתבקש בכל מישור, בכל מקום, יש הרבה מה לדבר עליו. ואני רוצה לעשות כאן איזו הבחנה, להביא לפניכם איזו הבחנה חשובה, שהיא מהירה גם את העניין הזה של השמחה ביחסו לראש השנה, דווקא אולי. ביחס זה מתקשר למה שדיברנו מקודם. בדרך כלל, המושג של שמחה, מה הוא בא להוסיף? אומר הכוזרי, עבודת השם, שלושה דרכים, אהבה, יראה, אהבה, שמחה. יראה ואהבה, חלוקה ידועה. מה השמחה? דרך נוספת, מה זה השמחה? מה הפשט שמחה? לכאורה, גם כאשר יש אהבה, אדם לא עובד מתוך עונש, ואדם עובד מתוך רצון, מתוך הזדהות גמורה, עדיין זה לא מבטיח שתהיה שמחה. שמחה זה כמו שאומרים איזו התלכדות, כמו איזו הצטה, שזה, איך אומרים, זה חל, זה נהיה מציאות. אז יש שמחה, מתי שאדם מתרומם מזה, מתרונן מזה, זה הוא. זה עצמיתו, זה בחינה של שמחה. לכאורה זה שיא, איך מגיעים לזה? אז היה מקום להגיד שזה פשוט המשך. נמשיך לעבוד, כמו שיש עלייה מהיראה אל אהבה. אז אותה בחינה של רצון לעשות את זה בשלמות, את רצון השם בשלמות, מביא אותנו מאהבה יותר למעלה, אל השמחה. שזה שיא. אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד כך. כלל הרב אומר, לא רק את נחמן אומר, גם נחמן ברסלב יש לו איזה ציור כזה, שלפעמים שיש ריקודים, יש איזה מישהו עומד בצד. הוא לא מסוגל לרקוד, או שהוא לא נמשך לזה. יש לו איזה עיכוב, לא בדיוק. לפעמים יש איזה מישהו תוך כדי הליכוד, סוחב אותו פנימה, ככה, לא מתנגד. אחרי כמה מעגלים הוא כבר חלק מה... חלק מהעניין. הוא לא... זאת אומרת, לפעמים, מה רוצים לומר? לפעמים השמחה צריכה לבוא מבחוץ. לפעמים זה לא רק הציור הזה שהמעגל סוחב מישהו מבחוץ. לפעמים האדם בעצמו צריך קצת לסחוב את עצמו מבחוץ. לפעמים זה ככה מה ש... צריך לעבור דרך הרב, המוסלד ישרים כותב את זה, בזריזות. כן, הוא מזכיר דבר כזה. שהזריזות יוצרת איזו התלהטות, ואדם יוצר איזו שמחה, איזה מין... זאת אומרת, זה לפעמים בא אש מן האדיוט. לפעמים זה בא מבחוץ. אבל כל אחד מבין שזה לא מה שיחזיק מעמד לטווח ארוך, וצריך להיות משהו שצריך בר קיימה, קביעה וקיימה. אז צריך לראות מהם התנאים שיותר מסוגלים לבנות מערכה של שמחה בעבודת השם בתוך קרבו של האדם. אז פה אנחנו מגייסים עוד הבחנה שהרב עושה במוסר אביך, גם הבחנה מפורסמת. גם אם לא רק הרב מזכיר אותה, כבר הזכירו אותה לפני הרב. אומר הרב, יש שני מושגים, שמחה וטוב לבב. למה טוב לבב? אומר הרב, השמחה היא מיזוג של שתי בחינות. מצד אחד, השמחה מוכרחה להיות דבר שהוא טבעי לאדם. כל דבר שהוא הלבשה חיצונית, מלאכותית, זה לא יהיה בסופו של דבר, לא יוגדר שמחה בסופו של דבר בקרבו של האדם. לא זמני, כמו שאמרנו, שם ובחוץ, אבל אם זה לא יהיה טבעי, אם זה לא יהיה טבעי, מחובר עם הכוחות והרגשות הטבעיים של האדם, אז זה לא יהיה בר קיימה. כל דבר מוכרח להיות בנוי על הכוחות הטבעיים. מצד שני, השמחה יש לה עוד מרכיב. לא מספיק שזה התאמה טבעית לאדם. שמחה היא תמיד משהו שמביא לפני האדם איזה גובה חדש. שמחה קשורה בהתחדשות. שמחה קשורה עם משהו שהוא מעל המציאות שאדם נמצא בה עכשיו. כי אם השמחה היא... שמחה לא יכולה להיות דריכה במקום. אין כל חדש תחת השמש, החשבון של הקהלת לא מביא, זה לא חשבון שמביא לשמחה. השמחה מוכרחה להיות מה שיש תקווה. למה והיה לשון שמחה? כי היה, כן, וו ההיפוך. היה כתבו אל הארץ. הוו ההיפוך, היה זה עבר. העבר הופך את זה לעתיד. אם אני אומר שהעבר צועד אל העתיד, זאת אומרת, העתיד מזמין תקווה יותר גדולה, יותר שלמה, אז יש זה בחינה של שמחה. חס ושלום הפוך, אם היהי העתיד הופך להיות ויהי, אז זה בחינה של וי, שבאמת הפוך, חס ושלום. אז השמחה מזמינה גודל יותר גדול, אבל מצד אחד, מצד שני צריכה להיות טבעית. כן, גם זה נכון. אז אם כן, אנחנו רואים שיש הרבה מה... לעבוד, לבסס בד בבד עם כל המצוות את ההבנה וההכרה בשכל וברגל של ערך של כל מצווה ומצווה. יחד עם זה צריך כל אדם לעבוד על עצמו שקיום התורה ורצות יהיו אצלו בחשב, בטבעיות. ואז יש לקוות שכל זה מתיישב בקרבו בצורה של עלייה מחיל אל חיל, שמצד אחד היא תהיה כן משולבת, וכל עצמותיי תאמרנה, כל הכוחות יהיו משולבים בזה נכון. ויחד עם זה תהיה עלייה חיל אל חיל. זה לא שאדם בונה את עצמו בצורה לא מאוזנת, פתאום מפתח צד אחד, אבל תוך כדי הוא דורך ומוחק צד אחר, אז בסופו של דבר ייתכן שהעצבות והדכדוך יבואו ממה שהנפש לא מאוזנת, לא בנויה ולא מיושבת. אבל יש הבחנה חשובה אחרת שאני רוצה לומר לכם. הבחנה חשובה מאוד. ואם מעשה צומחת, מאיגרת, חלופת מכתבים, ולרב חרל"פ זצ"ל, הרצוג הזצ"ל, תף ר' עין, נמצאת בצמח צבי, איגרת ט', הרצוג היה בן 19, הרב חרל"פ 8 שנים יותר. שני תלמידי חכמים צעירים, אבל בעלי קומה ענקים. והרב, כנראה שהיה כבר תכתובת ביניהם קודם לכן, והרסיד אמר, החלפתי דברים עם המרן אבא. הרב יצא, אומר לו, בשתי מובנים לפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותהיו לבד. בתוך התוכחה, יש לנו ביקורת חריפה, תחת אשר לא עבדת, כביכול זה הטעם לכל התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם, שמחה ותהיו לבד, מרוב כל. אז יש הבנה שיש דרישה כזאת. לא מספיק לעבוד את הקדוש ברוך הוא סתם. צריך להגיע לזה, שתעבוד את השם בשמחה. אם לא עבדת את השם מתוך שמחה, לא הגעת לשלמות הרצויה, חס ושלום. אז זה מגיע כל האנשים האלה. זה קצת מפחיד, קשה לומר את זה, אבל כן זה נמצא ברמב״ם. בסוף הלכות עולה, שהרמב״ם כותב שמחה בית השואבה, אז הרמב״ם כותב, שמי שלא בשמחה, שמחה עבודה השם, עבודה חשובה, מצווה חשובה מאוד, מי שלא ראוי להיפרע ממנו, ראוי להיפרע ממנו שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך ותהיו לבד. זה הרמב״ם. אבל הרצ"ה אומר, יש פשט. מה הפשט? הפשט הוא כזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, כאשר היה לך שמחה, וכאשר היה לך טוב לבד, וכאשר היה לך רוב כל, לא עבדת את השם, אז לא עבדת את אויביך וכו' וכו' חס ושלום. כלומר, השמחה היא לא מדד שיאי לעבודת השם שצריכים להגיע אליו, אלא הפוך, השמחה זה חלק מהתנאים שהיו צריכים לדחוף אותך, היו צריכים להביא אותך לעבודת השם, ולא הגעת כמו חריפות הביקורת. גם המישור הזה נמצא ברמב״ם, חותנו תורה, אותו פירוש, אותו פסוק, ובעוד מקומות. זה מעניין, אבל מה משמעות הדבר הזה? מה זה השמחה? אם היינו אומרים תחת שהיה לך רוב כל, היה לך שפע ולא עבדת את הקדוש ברוך הוא, אני מבין. מה זה השמחה הזאת? היה לך שמחה ולא... מה זה השמחה? אומר הרב ציודה, השמחה, מדובר על שמחה שהיא מובן של מציאות. אנחנו מדברים על משהו אחר. כשאומר, אור החיים הקדוש, והיה כי תבוא אל הארץ, אין שמחה אלא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ אין שמחה, מה הוא מתכוון? חוץ לארץ אין שמחה, אין ישראל יש מציאות. זה כזה קיצוני, חוץ לארץ אי אפשר לרקוד בחתונות, רק בארץ ישראל, בארץ ישראל כולם שמחים, מה אפשר בזה? בחוץ לארץ אשכנזים לא היו אומרים בקד כהנים, רק במוסף של יום טוב. לא נמצאים בשמחה, אי אפשר לברך את השם, את עם ישראל באהבה. זה מציאות שאין שמחה. הזוהר הקדוש במדבר, עבדו את השם בשמחה ועבדו את השם ביראה. חוץ לארץ עבדו את השם ביראה, בארץ ישראל עבדו את השם בשמחה. בארץ ישראל זה שמחה תמידית. איזה מובן השמחה הזאת? הרב אומר באורות הקודש. הרב אומר באורות הקודש. בארץ ישראל אפשר להמשיך שמחה לקדושה גם עם קור השמחה בעצמה. כך הרב אומר. השמחה זה הטבע של ארץ ישראל, וחוץ לארץ לא. כך באורות הקודש חלק ג' עמוד קפ"ז ובעוד מקומות. במובן הזה פירושו סדר החיים הטבעי. ארץ ישראל יש את אותו סדר הזה במוחלט, אותה טבעיות חיים של קדושה במוחלט, יחד עם הטבעיות המוחלטת והתאמה המוחלטת שעם ישראל על התורה והקדושה, יחד עם העלייה והתקווה, זה במהות אוויר עד ארץ ישראל, מהות הסדר. זה הסדר, לכן היה כי תבוא אל הארץ, לכן בהבאת הביקורים, ושמחת בכל הטוב, נתן לך השם אלוקיך. כל הפרשה במובן הזה. ולכן התיקון לכל הקלקולים, כל הקללות, איפה הוא? קצת מסבים, והיה כי יבוא עליך הדברים האלה, ברחב הקללה, ושבת וכו' וכו', ושם מה הסדר? עושה הרב והרב סיודה עושים הבחנה ידועה, יש שם שתי בחינות, שבת עד השם אלוקיך בהתחלה, אחר כך כי תשוב אל השם אלוקיך. יש שיבה עד השם ושיבה אל השם. שיבה עד השם פירושו תשובה שהיא מבחינת קיבוץ, ושבי קיבצך. זה תשובה מובן זה שעם ישראל חוזר אל אותה שמחה. עם ישראל חוזר אל אותה בריאות חיים שלו. אותו סדר. ממילא תבוא התשובה. ממילא יבוא הסדר הזה. זה המובן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מישור אחר של שמחה. מישור שהוא לא רק איזה רגע של קפיצות מאוד ריקודית, אלא מובן של סדר. והדבר הזה נמצא בהרבה מישורים. נגיד, אשר ברא ששון לשמחה חתן וקלה, וכל המשמח חתן וקלה כאילו בנה חורבה וחורבה וחורות, הוא שם גאום על זה. שכמו שחתן וקלה זה חבר, זה הסדר הנאות לבניין החיים המאוזן הטבעי, שיבטיח את הבנייה הנכונה. זה בזה רבי מה שמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך, שקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לבניינו, לסדרו, לבריאות חייו. כשאנחנו מתפעלים בראש השנה, שמחה לארצך, ששון לילך, סוג ההתעלות שאנחנו מתעלים עליה לראש השנה. דבר מסוים, כל ההכנה באלול, אני לדודי ודודי לי, אחת תלות הזאת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. הבחינה הזאת היא בחינה של שמחה שצריכה להיות במובן הזה אותה בחינה שזכרנו קודם, שאנחנו במהותנו, בחינת האהבה, בחינת הסדר הזה שהחיים מאירים בקדושתם הטבעית כשהם בנויים, כשהם מסודרים. הבחינה של התקיעה שלנו תרועה, תקיעה. הבחינה הזאת שאנחנו תוקעים את תקיעה האינסופית, הבחינה הזאת שאנחנו יכולים להסתכל בהשקפה על כל העולם כולו, לראות את הכל כעשוי, איתנו כל כלובדיך וכל כביכול כל המציאות מתוקנת, אם מתוך מה שאנחנו בראש שנה משתדלים להיות בבחינה הזאת, אז עם כל מה שיש פה יום עדי, אבל הוא רבוי במה? בשמחה של סדר, בשמחה שהיא כל תוכנה, אותו סדר אלוקי, שאותו אנחנו אוחזים, אליו אנחנו מקווים, אותו אנחנו רוצים לבנות, אליו אנחנו מתחברים בתקיעות השופר. עד כל הנשמה תהלל כאן, עלו בתק השופר, עלו בן מחילו, כל תקיעת שופר היא שירה גדולה, שירה שהיא מה היא, איזה שירה? השירה הזאת, שמה שכל המציאות, שהיא מסתדרת באותה הרמוניה, באותו סדר, באותו, אותה שמחה לכתחילאית הזאת, אז היא גם משמיעה את דברה, משמיעה את קולה, משמיעה את קרבתה וקישורה לריבונו של עולם בצורה שלמה. עזרת השם, אתם נחתם לאתר אחרי.